שהיו, ומה שהיו יודעות, כן? אנחנו בעמוד ממתת, אני נכנס ככה לסוף, שמדבר שם על הברכה, כן? שהיו יודעות שישה בקרס אחת. הוא הזכיר את זה בהקשר של ארון הברית, שבירך את בית עובד אדום הגיטי, נכון? כן, הנה. כאן, בעמוד ממחת, באמצע, ככה אומר לך תלמיד חכם בתור בדור מחולם ראשון ולרבון. אז רואה, אמר רבי יהודה בר זבידה, זו חמות ושמונה קלותיה, שלדו שישה בקרס אחת. וזו הברכה שנתברך עובד אדום הגיטי. עכשיו תחזרו לעמוד ממתת, שם בסוף נאמר, ואולי קשה לך, טוב, ראינו את זה גם כן, ומה שעלו יודעות כל אחת שישה בקרס אחת, מספר זה ראוי לבנים, כאשר תבין דברי חוכמה. ולפרח במצרים הייתה כל אישה גם כן יולדת שישה בקרס אחת, והברכה שהייתה בבנים הייתה בשלמות לגמרי, מבלי שום חיסרון. וכך הייתה יולדת כל אחת שישה בקרס אחת, וזה נתבהר בחיבור גבורות השם עיין שם. אם זה המספר הראוי לבנים, מה המספר הראוי לבנות?
שבע.
הראיה. הראיה, קודם ראיה טכנית.
שבת היא קלה.
נכון, יפה מאוד. א', זה ששבת היא קלה וקשורה למושג של אישה נקבה וכו' וכו', זה הערה אחת. שנית, רגע, לפני זה, בואו רגע ננתח את זה. שנית, גם כן, אחת הכינויים של השכינה היא בת שבע. מאוד מעניין, כי גם דוד מרמז לזה, ודוד ובת שבע, דברים מאוד מעניינים. עכשיו בואו ניכנס רגע לדברים מזווית אחרת. שש קשור למושג של בן, כוח של הזכר או כוח של פעולה. פעולה אקטיבית, נתינה, עשייה, נוכחות, ביטוי, גילוי, איך שתקראו לזה. אישה קשורה ביכולת הביטול, ביכולת הענווה, ביכולת שלה לפנות חלל. עכשיו, איך הדברים קשורים? שישה בקרס אחת קשור למושג של בן, כי ישנם שש כוחות או שש עמידות שכולנו יודעים אותם, שישה נתיבים, ששת הקצוות של העולם הטבעי, שהם כנגד אותם ששת עמידות, שהם הביטוי או הביטוי הכולל לכל סוגי העשייה שקיימים בעולם. עשייה של חסד, ועשייה של גבורה, עשייה ממוזגת של תפארת, ועשייה של נצח, ועשייה של הוד, ועשייה שכוללת המון כוחות של יסוד, וכן על זה הדרך. לכן, בן, אני אומר את זה רגע במישור, בהערה ראשונית, בן קשור למישורים האלה, קשור לעשייה הכוללת. בן קשור למושג של עשייה. בת קשורה למושג של חיבור, של ביטול, של היכולת לפנות חלל ולהופיע תכנים יותר גבוהים. יש ביטוי רזי שנקרא אבא יסד ברטה. זה נגיד ביטוי שהרב קוק מדבר עליו כמה וכמה פעמים. בענייננו, הברטה היא הבת, היא השכינה, היא אותה בחינה של נקבה, וכן על זה הדרך. לכן זאת היא הערה אחת שכדאי לדעת אותה כאן. ולכן הרבה פעמים המספר 7 קשור מאיזה בחינה מסוימת של אישה. כי לאישה יש את הכוח הזה. עכשיו, שישה בקרס אחת, טוב, לא ניכנס לזה.
דווקא בדרך כלל המעלה מדבר על זה שהמקווה את החומר והגבור הצורה.
יפה.
פה לכאורה זה הפוך, כי היום השביעי הוא כאילו זה שמטביע את הצורה בששת ימי המעשה שהם החומר.
אז כאן אנחנו נכנסים למושגים שנקראים שבת אילאה ושבת התאה ואימא אילאה ואימא תתאה וכל המושגים האלה. באופן פשוט אני אומר את הדבר הבא. לכן זה בדיוק הנקודה שעמדה על קצה הלשון, הרי השישה בקרס אחת. הקרס האחת זה אישה. אז אתם יכולים לבוא, אז אתה יכול להגיד לי, בוא נלך אפילו במישורים הראשונים שדיברתי בהם. אתה יכול לבוא ולהגיד לי, זה טוב ויפה, אבל איפה נושאים ששת הבנים האלה? בבטן של אימא, נכון? במושגים הרוחניים, צריך להבין מה זאת האימא הזאת. אז לצורך העניין אני אגיד, אומר את הדבר הבא. האיש והאישה זה חומר וצורה. כן, כאן מדברים על זכר ונקבה. או נגיד, כשהמהר"ל מדבר, הוא מדבר על מושגים של בני זוג. החומר הוא הביטוי לקונקרטיות. הצורה היא הביטוי לכוחות או לצוויון המיוחד שמתגלה דרך החומר. נסביר את זה. אישה עושה רצון בעלה, כן? זה לא רק במסור ש-she do what he says, כן? אלא במישור שהיא לוקחת את הרצון שלו ומעשה אותו, יוצרת ממנו מעשה, נותנת לו ביטוי קונקרטי. הדחף, הצינור, בא מהכוח של הזכר, מהכוח של הפעולה. האישה היא בבחינת קרקע עולם שדרכה הדברים צומחים, דרכה הדברים מתגלים. יש בחינה אחרת, שזה אולי הבחינה שכבודו מרמז עליה, שהיא נקראת שבת, שבת יותר עליונה, שזה הביטוי של הדבר שהוא הראש של כל הכוחות האלה. זה מושגים מוכנים מדויקים. אתם רוצים? נסחף טיפה לכמה דקות ונחזור לשביל הראשי. המושג שאתה מדבר עליו זה אותה קרס האחת. ואני אסביר. אמרתי לכם את זה פעם. קחו למשל את שם י' כ' ו' כ'. הקדמונים הסבירו את הרעה של הגילוי האלוקי השלם דרך השם הזה. י' זה המחשבה הקדמונית, הראשונית, סליחה, התמציתית, כמו אותה טיפת זרע שכוללת בתוכה את כל קומת האדם. ה' זה כבר אותה מחשבה שנבנית לכמה קצוות, אבל זאת המחשבה. זה עדיין בעולם המחשבה. זה עדיין לא הגיע לעולם המעשה. זה כביכול אני בא ואומר, בעיני רוחי אני יודע בדיוק איך אני הולך לפעול, איזה נתיבים לגלות, איך להפעיל את הכוחות, איך לאזן אותם. השלב הבא זה שלב הוו, זה ששת הקצוות. זה הגילוי של הכוחות, ההופעה שלהם, הביטוי שלהם. ההי האחרונה זה כל המציאות שהיא הכלי שאותם כוחות מתגלים ומופיעים. כשאתה מדבר על השבת, במובן העמוק שלה, שהיא שורש הברכה ומקור הברכה ויסוד הכל, אתה מדבר על עולם המחשבה, אתה מדבר על הקרס שאותם כוחות גדלים בתוכה. למה אסור לי פעולה יצירתית בשבת? כי אני כביכול צריך להיות בטל לאותה קלה, לאותה מלכה, לאימא, לאימא הזאת. אני צריך להתחבר לאותו ממד גבוה. הביטוי האחר שאתה מדבר בחומר וצורה, זה ביטוי של, כן, בצורה וחומר, זה כשאני מדבר על הכוחות שמאלים מתגלים בעולם המעשה. צריך לעשות את ההבחנה הזאת. כן, טוב, יש על זה עוד הרבה מה להחיש ומה לדבר. כל השבתות, זה אמרתי לכם פעם. מה זה עם ישראל משמרים שתי שבתות? זה מגלם. אתה אומר, פעם אחת כתוב, שבת אחת, תשימו לב. נכון? זה גם מעניין. תחליט, אחד או שתיים. אחרי שאתה עושה אחד, אתה כאילו מתאים, כאילו למשלם המיסים. אחרי ששילמת אחד, שתיים. שתיים, לא אכפת, רק רצית אחד. אז זה דבר, לא ניכנס למה אחד, למה שתיים. אבל אני אלך רגע לשתיים. מה זה שתיים נשארים שתי שבתות? אתה אומר, עוד טיפה, יהיה מוצאי שבת, תחזיק מעמד. הרעיון של שתי שבתות, זה היכולת שלי מצד אחד לחבר את כל עולם החומר, זה השבת התחתונה. את כל הביטויים של העולם, את כל האלוקות שמסתתרת בעולם, עם אותה קרס. זה כאילו לחבר את כל העולם התחתון עם עולם המחשבה. אבל כאן הפלגנו למקומות אחרים. רק
תקודם. אז יש כאלה שאומרים שיעלו אותם בחללית, כל המצרים ועד השמיים, ועד השבת זה רק כמה שניות, אתה
רוצה כאלה... זה הפתרונות המעשיים. ובמסכת תוריות, כהן קודם ללוי ולוי קודם לישראל, ישראל קודם לממזר, ממזר קודם לנתיב, נתיב קודם לגר, גר קודם לעבד, משוחרר, ימתי בזמן ששם שווים. כן, זה סדר הקדימויות. אבל אם ממזר תמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, ממזר תמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, עד כאן. ורצונו לומר, אף כהן שהוא קדוש, אין מעלתו כמו מעלת תמיד חכם. כי הכהן אין קדושה שלא נבדלת מן הגוף. שאם הייתה נבדלת, לא היה יורש דבר זה מן האב, כי הוא אביו מצד הגוף. כי דהינן בהמפלת. ואינו אביו מצד הנשמה. הנבדל. ולכך, אם האב תלמיד חכם, אינו מוליד בן תלמיד חכם. ואילו האב הכהן מוליד בן כהן, גם כן. וכל זה מפני כי התלמיד חכם, אשר יש לו שכל נבדל מן הגוף, והאב הוא אב לבן מצד הגוף, לכך אם האב תלמיד חכם, בשביל זה לא יוליד בן תלמיד חכם. והכהן הקדושתו אינו נבדל מן הגוף, לכך אם האב כהן, הבן גם כן כהן. היסוד שמדובר עליו כאן, הוא היסוד פשוט. השאלה מכוח מה בא הייחוס? האם הייחוס בא מכוח הגוף? כלומר, מהצדדים שמחוברים לארץ, כאן לא רק הגוף במישור הטכני הגופני. אם כי שזה אחד הביטויים שלו. או שאתה מדבר על חיבור או ייחוס מהנקודה העמוקה שמגדירה את האדם. כמה, לכן, שבגללה תלמיד חכם נמול לי תלמיד חכם. כי זה לא... כי את הנקודה הנבדלת הוא לא יכול להעביר הלאה. זה דבר שהשני צריך לקנות אותו. גם דיברנו על זה בהקשרים אחרים בפרקים הקודמים במערב. ולפי חכם המבזר, אף כי יש לו פחיתות מצד הגוף, כן, מצד ההופעה של החיים, כן, זה לא שיש לו גוף לא בריא, אלא מצד הגילוי של הגוף. הגוף שלו נתגבל על ידי איסור, ולא בהתר. הטיפה הפסולה שיש בו, מכל מקום, אם הוא תלמיד חכם, אין לו חיבור וצירוף אל הגוף, והוא קודם לכהן גדול מהארץ, שאינם שווים במעלתם, כמו שהתבהר זה בפרקים, איזה שלושה כתרים. ואת כמה דעבודה זה אמר רב מאיר, אפילו גוי בעוסק בתורה, הוא ככהן גדול, רצה לומר, אף שהגוי אין לו קדושה מצד הגוף, אם הוא עוסק בתורה, בדברים הרלוונטיים כנראה, הרי הוא ככהן גדול, שהוא נולד מהטיפה הקדושה לגמרי, כיוון שהוא עוסק בתורה. כי השכל אין לו צירוף לגוף, והוא נבדל, כמו שיבר למעלה, ואין התורה שהוא שכל עליון, מתחבר לגוף. צריך לומר לגמרי, כן? כי הוא, זה חיבור ולא חיבור. כאן הוא מדבר על חיבור טוטלי, מוחלט. לכן אנחנו נראה את זה בפרק הבא, על שברי לוחות, על תלמיד חכם ששכח תלמודו. ואין לו כהן גדול שהוא קדוש מעלה מיוחדת מצד השכל. ולפיכך אפילו גוי שעוסק בתורה, או כהן גדול שעוסק בתורה, וידוע הסיפור המפורסם, לא מנדב אביו, משמעיה ואבטליון, שהלכו בדרך עם תלמידים, או שבא מולם כהן גדול, או שהכהן גדול היה עם פמליה, ושמעיה ואבטליון בא מולו. ואז הם עזבו את הכהן גדול, והלכו ואמרו שלום לשמעיה ואבטליון, ושמעיה ואבטליון הלכו לכהן גדול, והשיבו לו, ברוך זרעו של אהרון. מכירים? עכשיו מדרש? אז הכהן גדול ענה להם בקטילה, אמר להם, כן, איך הוא אמר להם את זה? כאילו אני מזרעו של אהרון, מה אתם בכלל, שאתם לא מזרע קודש, שאתם מדברים, כי הם גרים. אז הם אמרו, אנחנו כן נדבר שאנחנו עושים מעשה אהרון, ולא ישתבח, זה שהוא מזרע אהרון ולא עושה מעשה אהרון. אז אחד המדרשים המאוד ידועים, חבל, זה ממש ברח לי, אחד המדרשים המאוד ידועים שמראה את המתח, כן, היום הכל במתחים, את ההתמודדות, את הפערים, בין התבוננות פנימית להתבוננות חיצונית. עכשיו, מי שתולה את הייחוס שלו במקום הפנימי, כן, במושג של תלמיד חכם, הוא עדיף עם כהן גדול. אם הוא רק כהן גדול. אם הוא תלמיד חכם, אז זה כבר באותה ליגה, באותו מקום.
בסוף יש לי לגן, לגנים, כי הוא עוזר בסוף, עשור לא מכאן.
נכון. אז זה עניין אחר.
כאן שהוא אימן תורה.
זה עניין אחר. בעניינים האלה, כיוון שהחומר פגום, אז יש לו בעיה במישור הזה. אין לו בעיה בלימוד תורה. הנה חינמי. השאלה באיזה מישורים אנחנו מדברים. הגרים קשים גרים לישראל כספח הזה, שם יש גם בגמרא וגם רש"י וגם תוספות, וצריכים להבין את זה. אבל בוא רגע נדבר קודם על הממזר, על ממזר. ממזר הוא פגום בגוף. הנה חינמי. ההשלכה של זה תהיה במישור הגוף. אבל תלמיד חכם, שהוא תיקן את עצמו במישור היותר גבוה, במישורים האלה, כשהם יבואו לידי ביטוי, הנה חינמי. בדברים שהם רלוונטיים לגוף, אני לא יכול לבוא ולהגיד כאן, גם תמיד חכם הוא עדיף. כי זה לא שייך, זה לא שייך במקום הזה, לבוא ולהכניס את הממד הזה. אבל כשאתה משווה בסופו של דבר, את ממד הפנים מול ממד הגוף, מול קדושת הגוף, אתה רואה שהקדושה, או השבה מהיסוד הפנימי, האמיתי, העצמי, שזה תורה, היא יותר גדולה.
יש גם... אני זוכר את המשפט של הרב, אני יש משפט יותר קדום, אבל לא, נגיד שהרב הוא כותב בזה שגם הכופר היותר, היהודי הכופר היותר טוב, הכופר היותר גדול ויותר טוב מהמחדים של הגויים, אז יש איזשהו עניין גם
לא, זה לא בגלל עניין של הגוף, זה דווקא דוגמה קלאסית לצד השני. זה בא בגלל היסוד הפנימי. בגלל שהיסוד הפנימי, ההבדל הפנימי בין יהודי לגוי הוא כל כך עצום, אז גם הזיהוי של הכפירה מכאן או והזיהוי של התעולה הטובה הם זיהויים באוקטבות אחרות. זה בא ממקום הסגולי.
סגולי שהוא תבוא בגוף, כמו שהגר הוא גם, הוא לא סגולי, גם כהן זה סגולי.
אבל מי נושא את הממד הסגולי? טוב, כאן אנחנו הולכים לעוד כיוונים. נכון שהממדים האלה הם גם כן קשורים לתורה, לגוף, סליחה. נכון שהממדים האלה הפנימיים גם הם קשורים לגוף, להופעה. אבל כאן, כשאתה מדבר על תלמיד חכם, זה לא היסוד הסגולי, זה היסוד הבחירי. הראיה. כאן מדברים על היסוד הבחירי. דבר כמה דברכות אמר לרבי יהושע בן לוי לבניו. היזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת עונצו. כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. עד כאן. כן? זה הביטוי ש... זקן ששכח לימודו מפני עונסו, ולא ששיקח תלמודו או תהל הראשונות, שאז הוא הסיר את הדברים מליבו, ורצנו לומר כמדרגה שקנה אדם על ידי התורה, היינו אומר שבטלה מעלה הזאת כאשר שכח תלמודו, כי לא נחשב שהתורה מסתלקת מן האדם, כמו שתמצא אצל מישהו חכם גדול בתורה, שאי אפשר שתהיה תורתו עמו כל שעה, ואי אפשר שלא תסתלק מתו התורה בעת השינה ובשאר זמנים, ובשביל זה לא תאמר שאין עליו בשעת שינה שם תלמיד חכם, אף על גב שאין תורתו עמו בכל מקום שם חכם עליו, כי זה עניין האדם בעל הגוף, אשר מצד הגוף שלו אי אפשר שתהיה התורה עמו תמיד. וכן אף שנסתלקה ממנו התורה לאונסו, בשביל הגוף המקבל אין עכשיו שהתורה מסתלקת ממנו. או לעולם הבא, כאשר אין מונע אליו מצד הגוף, כמו שיהיה לעתיד, תהיה תורתו עמו. דבר מדהים. זאת אומרת, באופן אובייקטיבי, או לא יודע אחרי לקרוא לזה אובייקטיבי או סובייקטיבי, באופן מעשי, יש זמנים שאדם מסולק מהתורה. בזמן השינה, בזמנים של רפיון, בזמנים של חולי, וכו' וכו' וכו'. אבל בממד העמוק, כיוון שהסילוק הוא לא סילוק בעצם, אלא מפאת המגבלות של בן אנוש, אז הסילוק לא נקרא סילוק אמיתי. זאת אומרת, גם אם בזמנים שבן אדם לא יכל לעסוק, והוא היה מסולק ממשהו, כיוון שהיסוד הפנימי נשאר מחוץ, רק היסוד של הביטוי לא היה קיים, כי אני אדם מורכב גם מצורה וגם מחומר, אז זה לא נקרא שאני מסולק מעניין. את היסוד הזה אפשר לראות בהרבה מקומות, כמו למשל, חשב לעשות מצווה ולא עשאה כאילו עשאה. כן, נאנס ולא עשאה כאילו עשאה. זה לא רק שאומרים לבן אדם, אוקיי, השתדלת, כל כך השתדלת לבוא, אתם מבינים כבר, אנחנו צריכים להשתחרר מההבנות האלה. כל כך השתדלת, כן, כמו המורה באיזה בחינה, כל כך למדת, כל כך השתדלת, לא ענית על 7 שאלות נכון, אבל יאללה, ניתן לך עוד 15 נקודות על כתיב יפה, ושתי נקודות על שוליים. זה לא ככה, זה לא כאילו, כל כך השתדלת לעשות מצווה ולא עשית, יאללה, פרס תנחומים, מילא את הכרטיס, אז לא רוצה את 6 מספרים, רוצה את 5. הרעיון הוא אחר לגמרי, הרעיון הוא עמוק. כשאתה באת ורצית כל כך לעשות מצווה, הנחת את עצמך עליבה דאמת במקום הזה של המצווה. אלא מהי? כיוון שאתה מוגבל בגוף, והגוף נמנע, המניעה היא לא מניעה בעצם, אלא מניעה במקרה. מניעה של חוסר יכולת של המציאות, אז אתה חייתה את היכולת לתת ביטוי קונקרטי. אבל במקום שהביטוי הוא ביטוי, אין מניעה כזאת. בסדר, במקום אבל שאתה השתדלת לבוא מהמקום הפנימי והגעת לאן שיכולת להגיע, זה כאילו עשית את זה. לא כאילו רק מעלה עליו. הביטוי מעלה עליו, הכוונה באמת, זה אתה. הצבת את עצמך במקום הזה. עכשיו, בביטויים יותר מאוחרים, אתם מכירים את זה בדברי הבעל שם טוב. במקום שמחשבתו של אדם נמצאת, שם הוא נמצאת. כן, זה לא רק במישור ה... פילוסופי, תיאולוגי, לירי, כן, איפה שאתה חושב אתה נמצא, אם אתה חושב על שקשוקה, אז יש לך קשקושים בראש, אני יודע, או דברים כאלה. זה במישור האמיתי, כי איפה שאתה משאין את נקודת הכובד, שמה אתה נמצא, שמה המקום שלך. זה אותה אמא שאנחנו מדברים עליה, זה המחשבה, אבל זה עניין לפני עצמו, לא ניכנס אליו. במקום של מחשבתו שאדם נמצא, זה אומר שהוא נמצא בעולם שהכל כנוס בתוכו, אבל נעזוב את זה. בוא נמשיך. איפה עצרנו? ולפיכך, אף שברי לוחות היו מונחים בארון, מפני שאף שנשברו הלוחות, דבר זה היה מצד הגוף בלבד. אבל המעלה שקנו הלוחות לא נסתלקה מהם. ולכך אף אם נסתלקה התורה ממנו מצד גופו המקבל את התורה, והיה זה לעוצו, בשביל כן הוא נסתלקה ממנו המעלה העליונה שקנה על ידי התורה. ובוודאי אותם שאמרו כי ההצלחה האחרונה, כי היה המשקולות שקנה אותם והם נשארים אחר מותו, אז היה שכח לומר, זקן ששכח תלמודו, הלך ממנו מעלתו, ואותה כמו שאר האדם. כמו שבאנו וכחנו בראיות, כי אין הדבר כך כלל, רק שקנה תמיד חכם על ידי התורה, המדרגה העליונה שדבק בו יתברך. כלומר, לשיטתם של הפילוסופים, שהמושכלות שאדם מצליח להגיע אליהם זה המעלה שלו, אז באמת מישהו ששכח את תלמודו, אופס, עשית, הפסדת. אבל האמת היא שזאת לא התורה, אלא זה הזהות הפנימית שהגעת אליה. מה פירוש? ודאי שזאת התורה. זהות, הקניין הפנימי, הנקודה הפנימית הנפשית שאתה נמצא בתוכה, נפשית רוחנית שאתה נמצא בתוכה, זאת הליבה. ובשביל ככה וזקן ששכח את תורתו מפני אונס. ולא פרש מן התורה ברצון, אחר שקנה, שדבק במדרגה העליונה, שהוא עם השם יתברך, שוב אני יורד, אף אם נשתכחה התורה בשביל אונסו מצד הגוף. ברגע שהגעת למקום הזה, כיוון שהמניעה היא לא מניעה מצדך, אלא מצד המציאות, כיוון שעלה לא ירד. עוד הערה, שברי לוחות מונחים בארון. הביטוי שברי לוחות זה ביטוי שהגוף נשבר, אבל הם עדיין מונחים בארון. זה ביטוי לחוסר היכולת, חוסר הקיבולת, חוסר יכולת הקיבולת של הגוף את התוכן. למרות שהייתה חוסר יכולת של הקיבולת הזאת, כי יש כאן גוף, כן? בכל זאת הם מונחים בארון. זה גם מה שמאפיין את הלוחות הראשונים. המשבר של הלוחות הראשונים בא בגלל אותן הערות שעם ישראל לא יכל להכיל אותם. לא יכל להכיל את אותם תכנים, אותם גבהים שנתגלו להם. זה גם כן כפה להם הר כגיגי, אתם מכירים את הפרשנות, זה לא של... אוקיי, אתם מקבלים, אתה מקבל או... ככה אני מוריד את זה. אם כן, אני חושב שיש מפרשים את זה. כך או כך, בוודאי שגם מי שאמר שההר יתרומם, זה ביטוי לראייה כל כך גבוהה. או כל כך חד משמעי, בלתי אפשרי אחרת. כן? כשאתה, זאת אומרת, זה ראייה של צורה, ראייה של עומק, של אמת נצחית. החומר לא יכול להכיל את הדבר הזה. הראייה, מכירים את הדברים שאמר הרב אלון, אחרי שהם עוזבים את הר סיני, עוברים 3 ימים, ומה החבר'ה? מתאהבים תאווה. לא מתאהבים לבשר, מתאהבים לתאווה. הגוף לא יכול להכין את זה, כבר אי אפשר. יש כאן איזה יסוד שנמחק, ואז הוא מתמרד, הוא קופץ. הלאה. עוד יש לך להבין מה שאמר שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון, כי כאשר כבר אמרנו, כן התורה אצל האדם בשלמות, לפי חכף שברי לוחות היו מונחים בארון, כי עמות הארון השלם שבורות. כן, ה-200.5, ה-100.5. אין המה שלמה. כן.
הגוף שמקביל, זה תוצאה, לאדם הראשון, אז הגוף שלו לא יקביל אותו כאילו? זאת אומרת, זה תוצאה שחד אדם הראשון כל המגבלה הזאת שנוצרה שלה?
אתה נוגע בנקודה כל כך עמוקה שאני חושב מאיפה להתחיל לגעת בנקודה. שים לב שאמרת, כבר מהמילה הראשונה מה אמרת, הגוף מקביל. כן. נכון? מקביל זה משום גבול. באמת? כן, זה האמירה הטריוויאלית, אבל מקביל זה גם לשון לגבל, ללוש, לתת ביטוי. הגוף יכול מאוד להיות שמה שקרה, וזה מה שאתה נוגע, זה נקודות שדיברו הקדמונים. במקומות קודמים, סליחה שמחילה, במקומות קודמים, במה זה מקומות קודמים? במציאות שלפני חטא אדם הראשון, באופן פשוט, הגוף במושגים דאז, כן, זה גם הסיפור מה היה הגוף של אז, אם זה היה הגוף הזה או גופות אחרים או... דיברנו על זה פעם, על כותונת אור. כן, זוכרים? הוא, כן, הלו, אתם אמיתי, אבל אולי נביא פה עוד כותנות אור. כך או כך, לא נרחיב את העניין, כך או כך, מה שקרה, וכתוצאה מחטא אדם הראשון, בגוף נתערב טוב ורע, באדם נתערב טוב ורע, נתערב בו יסוד זר לעצמיות שלו. כשבן אדם נמצא במקום נקי, אז הפנים והחוץ נהפכים למשהו הרמוני. עכשיו הגוף צריך למות ולהתבלות באפר, כי יש משהו בגוף של האדם שלא יכול להכיל את זה. אני חושב שזה הביטוי בחז"ל, שהאדם הראשון גלגליו, עקביו, הכו את גלגל החמה, שאפילו במקומות הנמוכים, שאדם הראשון היה מתחבר לאדמה, עקב זה המקום הכי יבש, הכי, כן? מי שהולך במדבר על העקבים שלו, אחר כך אפשר לעשות מדורות ועתיק שם, זה נהיה, זה מקום מאוד מאוד חשוך. ובכל זאת, אדם הראשון קודם החטא, אותם המקומות, אפילו החשוכים בקיום הגופני, יקעו את גלגלי החמה. אז זאת אמירה נכונה. כנראה שכתוצאה מהחטא הזה, אדם הראשון לא יכול, האדם כאדם לא יכול להכיל את זה. הראיה שלאחר תחיית המתים יזכנו השם במהרה, יקומו המתים עם הגוף שלהם ויעברו תהליך של עילוי אחר עילוי, יהיה האלף השביעי, האלף השמיני, האלף התשיעי, כולה, בואי, שם מתחיל. ככה הרמח"ל מדבר. לא, כאילו, זה לא כאילו יצא עכשיו ספר, אחרית הימים 9. כאילו זה, היום כל המדפים מוצפים באפוקליפסה, כל הדברים האלה. זה מאוד מעניין. סליחה, רק עוד משפט אחד קטן. מישהו פעם אמר לי את זה תלמיד חכם, וזה אמיתי, שיש דבר כזה שנקרא רוח הזמן. אנשים מדברים, יש איזה משהו באוויר. תמיד מרגישים את זה. אתה מגיע למקום ואתה מרגיש משהו באוויר. זה מאוד מעניין שהיום הדיבור של אנשים זה בסגנון של חבל על הזמן, סוף הדרך, סוף העולם. מאוד מעניין. נכון? תשימו לב, זה לא... ואחר כך אתה קורא את ה... נכנסתי לקנות ספר, לא יודע, ספר בישול לאשתי כדי לזכות אותה במצווה, בעזרת השם, ילדים ככה. אני שמח את הילדים, אני מדבר על עצמי, אני מעל הדברים האלה כמובן. אתה רואה כאילו מדפים, אחרית הימים, אתה רואה, אחרית הימים אחר, לא זוכר מה זה היה, אתה רואה כאילו סדרת הימים שלך, בעיתה אחי שינה, יש מהלכים שניים. אבל זה העניין. כנראה שבאמת העולם מתקדם לכיוון הזה. וכמו שגדול, איפה עצרנו? וכך כך, כאשר השתקחה התורה ממנו ונשתברה, יש לו המעלה הראשונה. כי אי אפשר שלא יצא רושם, מה שנשאר יפה מן התורה שהייתה לו. לכן יש לו המעלה הראשונה, ואינו דומה כאשר לא קיבל התורה רק מעט, שאין זה נקרא שברי לוחות. כן, יבוא מישהו ויגיד, אני למדתי קצת, אני שברי לוחות. חביבי, עוד לא התחילו לחקוק אותך מהסלע, אני לא שברי לוחות. כן, אבל כאשר היה לו התורה ונשתקחה ממנו, יש אצלו מן התורה שהייתה אצלו רושם מה, ויש לו המעלה הראשונה, ודבר זה עניין עמוק מאוד. זאת אומרת, זה לא איזה מין, כאן, לא יודע, מן הסתם הוא מרמז את דברים מאוד גבוהים. אבל באופן פשוט, אני אמרתי לכם את זה פעם, אני בכוונה אומר את זה במילים האלה, כי זה דבר שצריך גם לדעת את הטרמינולוגיה הכללית שמסתובבת בעולם. זה אומר שהמעלה של תלמיד חכם היא לא רק מעלה תכליתית, או בלעז תלאולוגית, אלא מעלה עצמית אמיתית, בלעז אונתולוגית. מעלה אמיתית, תלמיד חכם הוא שיעור קומה. הוא שיעור קומה. התכלית שלו היא כשלעצמו. שיש אדם שכל כך עמל לקנות את הצורה בתוכו, והצורה הזאת היא נטבעה בתוכו, שוב היא אינה יכולה להסתלק. היא יכולה להסתלק אם הוא מסלק אותה. אבל גם אם עכשיו התלמיד חכם הזה לא נמצא בפרקטיקה שהוא יכול לעזור לך, זה לא משנה. אגב, זה מאוד מעניין. זה כמו גם כנישואים. המושג של איש ואישה זה לא רק נחמד, אוקיי, כי הזמן, וצריך להעמיד ולדות, כי צריך, כאילו, המשך. יש משהו כל כך אמיתי, ולכן גם העדות באיש ובאישה, גם גיטים וגם קידושים, אבל גם העדות באיש ובאישה היא לא עדות תכליתית שבאה לפתור בעיות למקרה של הכחשה. אם תעמוד אישה וגבר ויגידו מהיום עד מחר, שהם התחתנו, והוא נתן הטבעת, והוא קידש אותה, והיא קידשה אותו, והם עדים על העניין, הפעולה של הקידושין לא יכולה לעשות. כי זה עוד פעם משהו קיומי, זה חייב להיות עצמי, זה דבר אמיתי, זה לא משהו תכליתי. סליחה? בוא נגיד ככה, לא, אני אומר דבר כזה, זה סימן, לא לוקח את זה כסיבה. אני אומר שבעדויות, שדרך אגב בעזרת השם, לכן תשימו לב, המשרה הכי מכובדת בטקס החופה היהודי זה דווקא העדים, ולא מי שיקרא מקיבלת את הבריכה השישית או השביעית, כן, וכו'. העדים מקיימים את הנישואים. מה שאני אומר שזה סימן. בכל עדות, למשל בעדות ממון, יבוא בעל הדין ויודע, בעדות בעל דין כן העדים דמי, לשון הגמרא. בנישואים זה לא עובד ככה. אם אישה תבוא ותודה, איש ואישה יודו ויאמרו, אנחנו התקדשנו אחד לשני, אבל לא היו עדים, הקידושים לא תפסו. כי העדים הם עדי קיום. העדים יוצרים את מעשה הקידושים. הם לא רק תכליתם להעיד למקרה שהתעוררו ספקות על מעשה הקידושים. הם יוצרים אותו, הם נותנים לו את החלוט. בלעז, חלס. כן, אוקיי? אבל הם נותנים לו את אוכלו, תלוי אם אתה הונגרי או לא הונגרי, לא משנה. הם נותנים את החלוט. אז אני אומר, זה סימן, כן? זה סימן שכנראה יש משהו בקידושים שהוא משהו עצמי, משהו אמיתי, משהו שיש לו מגמה עצמית. זה כסימן. לא, זה, תפתחו את זה לכיוונים שלכם. הנה, כבר חומר של הברכות, תעבדו על זה. הלאה. וכמו שגדול זכרו, מי שמקרב תלמיד חכם ומכבדו, מזה תדע גודל העונש אשר נוגע בכבודו בפרק כל כתבי הקודש. אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים, שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי אלוקים ומבזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם עד אין מרפא. מהי עד אין מרפא? אמר רב יהודה, כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו. אמר רב יהודה, אמר רב, מה יכתיב אל תגור במשיכה ובנבאי אל תראו? במשיכה אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תראו, אלו תלמידי חכמים. פירוש, כי חטא זה ראוי לחורבן, כאשר אין רפואה למכתו, וממילא הוא החורבן. ויש לך להבין, כי אני חושב את התלמיד חכם אין לו רפואה ממה שנתבאר אצל הקיצתם הקיצת הקרב. נתבאר בעריכות דבר זה אין שם, ובאמת כמה, 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 ועוד כמה, צריך להיזהר בפה. בקטע של, כמבין, יכול, עזוב, זה לא, אל תיכנס למקום הזה, הקלחת הרותחים של תלמידי חכמים. כי השכל יש לו המציאות הגמור, וזה בעמו כמה פעמים, והחומר אינו מציאות. ואף הצורה שהיא מודבעת בחומר אינו מציאות גמור. תלמידי חכמים, במזאת התלמיד חכם כאילו אינו דבר ממש, הרי הוא מתנגד אל המציאות הגמור, ומתנגד אל המציאות הוא בעצמו בעל היעדר גמור. ולכן אמר, והקיצתם הקיצת הקרב ולחישתם ולחישת שרף, כי אלו דברים מביאים אמיתה כמו שהתבאר למעלה ואין להאריך. כל הדברים האלה הם ביטוי לזה, עוד פעם, ביטוי להיעדר, תלמיד חכם הוא ביטוי לצורה המוחלטת או לגילוי של השכל, של הנבדל בתוך העולם. פעם אמר לי, זה אחד מרבותיי לפני שנים, שנים. זה לא שאתה צריך כאילו הכל, בוודאי שתלמידי חכמים נחלקו ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, ושהם נחלקו, אז הם כל אחד עמד על דעתו כדי בעי. אבל כל הצרות מתחילות כשהתלמידים נדחפים בין התלמידים והם לוחמים את מלחמות השם. כן? וכשמכניסים את הקדוש ברוך הוא לתמונה, אז מחלוקת שהיא לשם שמיים, שסופה להתקיים, היא מתקיימת. איך פעם אמר לי את זה גם כן, רבי יעקב שפירא, הבן של רב אברום, אני אגיד את זה ככה, אמר לי, אוי מי יחיה מסומו אל. כל זמן שאתה לא מכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה, אז אפשר ככה להתפשר, לדבר. הכנסת את הקדוש ברוך הוא, מחלוקת לשם שמיים, עזוב. מחיקות הדתיות. תלמידי חכמים חולקים על גרעין האמת. זה אחד הדברים המתוקים מדבש שאתה רואה אצל הקדמונים, את הראשונים והאחרונים, איך הם מבקרים את דעת הראשונים, והטוב היה לו חראי ודומה, טוב היה לו שלא לאומרו, לא, מחיקות. אבל אחר כך אתה מוצא את גילוי הרצה המרובים אצל קדמונים בכל המישורים.
רציתי, כן, הגישה
בעולם הדן. בעולם הדן אומרים דווקא אנשי
ציבור,
דווקא
מי שרוצה להיות
איש
ציבור
שאחראי
על אנשים,
דווקא
יותר נתון
לביקורת, אותו יותר צריך להיות. אז כאן, אתה נוגע בנקודה אמיתית. השאלה היא מה זה גם כן המושג של אנשי ציבור. כי משום יש לנו נגיד את האמירה שתלמיד חכם, אם ראית תלמיד חכם שחטא, כן, כבר ביום עשה תשובה. האמירה היא שכבר מי שהגיע למעלה הזאת, מעלה אמיתית, אז אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהמעלה הזאת היא מעלה קבועה בתוכו. אתה יכול לבוא ולהתאבק באפר רגליהם. הביקורת או השאלה היא קיימת, אבל כאן מדובר על ביזוי. לא מדובר כאן, תבין, אפילו נגיד אם אני אלך איתך בכיוון הזה. ביקורת, הייתי אומרת, בוא אני אתחיל מחדש. הייתי מחלק את התשובה לשני דברים. א', אתה בהחלט יכול לבוא ולהתווכח עם תלמיד חכם. זה לא שתלמיד חכם אומר לך, שתוק ככה לה במחשבה לפניי, כן, עמוק עמוק מי ישורנו, זה וזה, ואם לא תאכל קוגל, ותתפלט את זה. ונתאבק. אבל זה בא מתוך נקודה של אפר רגליהם. כי עוד פעם, כי הידיעה שתלמיד חכם, אין בו כאן רק פער, הפער ביני לבינו, לא רק פער תפקידי פונקציונלי, אלא פער מהותי, הוא קנה לעצמו צורה. ואני עדיין נמצא במקום שלא שמה. הנה חינמי, שזה תלמיד חכם אמיתי. זה צריך לדבק בתלמיד חכם אמיתי.
אני הייתי ממש לקשור אולי למאיפה הם מקבלים את אנשי ציבור, כאילו בעולם המודרני. הם מקבלים את הכוח שלהם מהקהל, כאילו עכשיו יש זכות לקחת אותו חזרה.
השאלה היא כזאת, כי כאן אני אתקל אותך. כי גם הכוח של תלמיד חכם ושל צדיק בא מתוך הכלל. ולא מתוך הפרט. אבל צדיק הוא נשמה כללית. המפורסמים של שקר, זה המשפט הבא. זה הבעיה, שהרבה פעמים יכולים להיות פיקציות, יכול להיות מפורסמים של שקר, אנשים שבאמת אתה רואה אותם ידע גדול מאוד. או נגיד גם המהר"ל מדבר על זה בלשון קצת יותר... כן, זה לא ביחו בתורה תחילה. מה זה אותם מפורסמים של שקר? זה לא רק מפורסמים של כאילו על האוטובוסים, אלן. כן? כן, בשדה הפוליטיקה עשו נפלאות. זה אנשים שבאמת אתה יודע שיש להם מה להגיד, אתה שומע אותם ואתה... איזה זה? אבל מפורסמים של שקר. אין תוכם כברם, אין להם יראת שמיים. אתה לא יודע, חוסר יראת שמיים, זה בא לידי ביטוי בכל אחד, לפום שיעור הדילי. אבל הכוח של הנשמות הכלליות בא מהכוח של הציבור. לכן אני מסתייג מזה. מה שכן, זה שהתרבות הדמוקרטית היא בעייתית. כי זה אומר שכל איזה, סליחה לביטוי, זב חותם, כן, שבקושי יודע לקנח את האף, יודע מה המדיניות ומה כן המדיניות ומה לא המדיניות וכל הדברים האלה. זו עוד שאלה. להלן, כתבו מאמר, חבריי המלומדים, ההלכה והדמוקרטיה, כן? קווי דמיון וקווי ביקורת. זו שאלה מעניינת, כי התורה צריכה להתעסק עם זה. מה באמת? אבל זה פאזה אחרת. שנית, מי שמבקר צריך להיות מוסד רבני גדול, שהוא מבקר. כן, זה המושג של זקן עמרה, זקן עמרה לא בדיוק.
שבעיני הפרק שלישי על...
של מה, של ברכות?
כן.
כן. זה כאילו שאני זוכר את כל הפרק בעל פה, דבר.
על זה שנידור, שמעיה בן, נראה לי זה היה שמעיה? שמעיה. קוויה בן מהללאל.
כן.
כאילו זה ש... הרב כותב שם שלושת התנאים שרק מי שיש לו אותם יכול לבקר תלמידי חכמים.
לא תגיד.
בדיוק, אחד מהזירת שמיים, השני זה...
זוכר את זה בן
חופל. תוכל כברון, אם אני זוכר נכון, תואר הלב, משהו כזה. והשלישי לא זוכר.
סתם. אני זוכר משהו כזה במורפל, אבל הנה חינמי, התנאים הם מאוד מרחיקי לכת. הלאה, ובפרק חלק. שנייה. אגב, התינוקות הם מה הם נקראים? משיחי. ותלמידי חכמים מה הם נקראים? נביאי. למישהו יש הסבר לזה?
שוב, מה זה?
אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. במשיחי אלו תינוקות של בית רבן. ובנביאי אל תראו אלו תלמידי חכמים. הסבירו לי כבוד מרנן ורבנן. למה? זה לא, אוקיי, יש לנו שני דברים להעמיס על הפסוקים. למה תינוק קשור למשיח ולמה תלמיד חכם קשור לנביא? מה? מה זה?
מה זה משיח?
תגידו לי אתם.
זה משהו שעושים עליו מבחוץ, זה לא משהו שבנה בעצמו. לא, נביא בנה בעצמו את הקומה הזאת.
נביא מקבל את הנבואה.
כדי להגיע לנבואות.
זוכרים את התינוקות שהמן פסוק לפסוקך וכל הדברים האלה? כן. איזה פסוקים הם נתנו לו? לא, לא עכשיו איזה פסוקים, הכוונה שהוא נדרש לדבר הזה. יש משהו בתינוקות שקשור למשיח. מה משיח מייצג?
מצב השלם כאילו.
שינוי. זה שינוי במצב העכשווי. אבל מה הוא מייצג? במישור הראשוני. את מה? את מה? אל תיבלו. מה המשיח מייצג? המשיח מייצג תיקון למה? את האמת של מה? של מה? של ההחמצה הראשונית. של מי? משיח ונחה זה אותה גימטריה, נכון? משיח ונחה זה אותה גימטריה. המשיח מייצג את המציאות המתוקנת, או את המציאות שתגיע למקום המתוקן. התפקיד של המשיח זה להביא את העולם, אמרתי לכם את זה פעם, למימד של השיח. מי יצא לסוח בשדה, ולא ניכנס עכשיו לשיח לסוח, מי זה היה? יצחק. יצחק מה מייצג? מידת הדין. מידת הדין מה עניינה? אין פער בין הרצוי למצוי. אין פער בין האובייקטיבי לסובייקטיבי. אין פער בין הלבנה לחמה. אין פער בין, איך הרמב״ם אומר, אמת ושקר ונאה ומגונה. זה כל מושגים מקבילים. זה המשיח מייצג. המשיח הוא זה שיביא את העולם לדרגת השיח. מסיח. אוקיי, עכשיו תרגמתי את זה, כן? אני לא יודע איך אומרים באנגלית, מסייח או דברים כאלה. כן, זה קווים ש... לא משנה, סף, לא יודע. זה המשיח, כן? אמרתי לכם שהתורה נגמרת בשיר ועוברת לשיח. לא נדבר על השיר. התינוקות מייצגים את הדבר הזה. תינוק, ילד, זה לפני שהוא עבר את הפיתולים הנחשיים של העולם. לפני שהוא עובר את הפיתולים המתחכמים של העולם, לא מוטב אותם, כן מוטב אותו. תיגע, לא תיגע, כן, לא תיגע, לא תיגע, אמר לו, אמר לו, אמר, כן, לא אמר, ואז הוא דוחף אותה, ואז הוא יוצא נקי מהצווארון הלבן שלו הנחש. התינוק מייצג משהו עמוק, טוב. אמיתי, טהור, כן, שלפעמים לכן אנחנו אומרים שילדים הם אכזרים, כן? אבא, למה האיש הזה לובש חולצה מלוכלכת, מכירים את הטיפוסים האלה? כי תינוק לא יודע את ההתפתלות הזאת. כן, הוא לא יודע את ההתפתלות של ה... לכאן, זה טוב ולא טוב. כן, כי העולם הזה צריך חסד. יפה. לכן משיח קשור לתינוקות. נביא קשור לתלמיד חכם, לחכם, משום שהתורה בא נגנז אותו אור שהקדוש ברוך הוא, שאדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. התורה היא סוד העולם. עכשיו, היכולת גם של נביא וגם של חכם, זה נכון, מה שהעליתם, זה דורש עבודה. בני הנביאים, זה בית ספר לנבואה. תלמיד חכם, זה עבודה מודעת. גם הנביאים וגם החכמים, נגיד במשור דמיון ראשון, זה עבודה מסודרת. אתה צריך לקנות בתוכך את המעלה, לפלס נתיב על נתיב, נדבך על נדבך, כדי להגיע למקום הזה. שלא כמו התינוקות, שמייצגים את הדבר הראשוני, את הדבר האמיתי. לכן שם עם המן, פסוק לי פסוקך.
אז למה זה משיח?
כי זה הדבר, עוד פעם, זה מייצג את המקום המתוקן של העולם. זה מייצג את המקום הבריא. גם המשיח, עוד פעם, משיח קשור למידת הדין. כן, הוא מלך, אבל הוא קשור למידת הדין המתוקנת, שהעולם יכול לסבור אותה. כן, שהעולם יכול לסבול אותה. אגב, היסטורית, כדאי לדעת את זה, בית שני, גילוי הקנאות כנראה באו מכיוון של בית שמאי, ולא מכיוון של בית הלל. זה כל השלהי בית השני, עד המרד הגדול והלאה, הם באו מכיוון בית שמאי. ולכן אחרי המרד הגדול, אני חושב, אתם כמעט לא תמצאו אזכורים לבית שמאי. כי האמירה הייתה שם, האמירה שאנחנו הולכים דרך האמת המוחלטת. אבל ההמון לא היה שם. ולכן הייתה התעסקות. ומלחמות פנימיות וכו'. או בפרק חלק.